שאל השואל ואמר, האם נכון הוא הדבר שבמסגרת הבחירות לרבנים ראשיים שיעשו תעמולה לטובת רב זה או אחר, שרב אשר מציג מועמדותו יופיע בפני גופים מסוימים וישיב לשאלותיהם? והתשובה, לא ולא. אסור לנהוג ברבנות זילות באופן כזה שהרב צריך להיות ככהן המחזר בבית הגרנות, אלא הרוצה את הרב יבוא אליו, ואין שום בעיה היום לדעת פרטים אודות הרב, אודות עמדותיו, גישתו. לא מבעיה בעידן הטכנולוגי הזה שהכל יודעים על כולם, אלא אין לך דבר יותר טוב מאשר לשאול את בני מקומו כיצד הוא מתנהל, ומתוך זה ידעו מי הוא ואם הוא ראוי לתפקיד. אבל שהרב יעשה תעמולה במשרין או אפילו בעקיפין, הרי הדבר הזה פסול מכמה וכמה בחינות. הגמרא במסכת כתובות דף קופה עמוד ב', במסגרת הדינים שדיין אסור לו לקחת שוחד, אומרת הגמרא, תוך שהיא דורשת את הפסוק, מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יערסנה. זהו פסוק שלקוח ממשלי, ואשר לפי פשוטו מלך יכול לקיים, לעמיד את הארץ, את המדינה, אם הוא מנהל אותה בסמכותיות ובחוקיות, במשפט. אז יכול להצליח במשימתו ולהיות מנהיג שמנווט את השנאה. לעומת זאת, איש תרומות יערסנה, כאן נחלקו המפרשים מה זה נקרא איש תרומות יערסנה. היו כאלה שאמרו, מנהיג אשר מנצל את משרתו ומתנהג בהתנשאות תרומות, מדבר מעל לגובה העיניים, לא בגובה העיניים, תרומות, תרוממות, יערסנה. כי למרות שהוא צריך להיות סמכותי ופועל לפי החוק, אבל חייב לדבר בגובה העיניים עם הציבור. ויש שפרשו ואיש תרומות, איש מרמות, איש בלתי אמין, מנהיג שלא אמין, ירשמה, ירוס את החברה. אבל חכמי ישראל דרשו על דרך הדרוש מה זה איש תרומות. אם המנהיג הופך להיות כמו כהן שמחזר בבית הגרנות כדי לקבל תרומות ומעשרות, אזי הוא פסול, הוא יערוס את המדינה, הוא יערוס את החברה שאותה יצטרך להניג. דרש רב נחמן, כך נאמר בגמרא בר כהן, מית חטיב מלך במשפט יעמיד ארץ ויש תרומות יערשנה, אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום, יעמיד ארץ, ואם דומה לכהן שמחזר על הגרנות, יערסנה. וכאן מדברים בגמרא שאפילו אם רק ביקש משהו בהשאלה, לא תרומה לקבלת טובת הנאה, בהשאלה, דברים שאין לו אותם, או הוא בעצמו אין לו אותם, ומבקש בהשאלה, הוא כבר נפסל מלהיות המנהיג של אותה חברה, כי הוא הופך להיות תלותי. הוא כבר יש לו טובת הנאה ממן דהוא. ואל יחשוב האדם שהדינים האלה שבאמת נאמרו על דיינים ברמב"ם פרק כ"ג הלכות סנהדרין, שולחן ערוך ראש המשפט סימן ט', בדיני השוחד. אלא עלינו לדעת שלפי ההלכה גם איש חבר האספה הכללית, איש בית מחוקקים, איש הנהלת עירייה, חבר מועצת העיר, כל אלה אומרת ההלכה, מאחר והם נבחרו לצורך תפקיד מסוים לנהל את החברה, משעה שנבחרו הם צריכים להתנהל לפי גישה שיפוטית כאילו מהיו דיינים, ולא גישה פוליטית נזילה שמשנה את העמדות או מייפה אותם או מעגלת אותם בהתאם. אלא מן הרגע שהוא נבחר הוא חייב להיות אמין, איש אמת, איש ערכים, איש היגיון שפועל לפי המועיל החברה ולא עם חלטורות. זאת אומרת שאל יחשוב האדם שהגמרא הזו וההלכות האלה הן ייחודיות אך ורק לאיש שממש מנהל על השיפוטי, דיין, שופט, אלא גם חבר כנסת, גם חבר מועצת העיר, גם חבר ועדת קהילה, חבר ועד בית כנסת, בכל מקום. מן הרגע שהוא חבר ונבחר, אז הוא צריך להתנהל בצדק ופי אמות מידה של שיפוט ולא של פוליטיקה. ולכן אל נתפלא שהגמרא במסכת סנהדרין דף זן עמוד ב', ששם היא דנה גם כן על הדרשה הזו, ואיש תרומות הארסנה במיידי מביאה דרשות אחרות. לא תקטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם. כלומר, אם ממנים דיין שאינו הגון, כאילו נוטעים אשרה ליד המזבח. איך הם יכולים להגיע למצב כזה? הגמרא שם דנה שבחרו תלמיד חכמים, שאמור להיות תלמיד חכמים, משרה רוחנית, ובימיהם הרב אומר דבר הלכה בקצרה, ויש לו לידו אמורה שמתרגם את דבריו ומפרש אותם בהרחבה לתלמידים. גחן האמורה, המתורגמן, לרב הנבחר הזה במרכאות, והוא שותק, כי לא היה לו מה למכור, כי הוא עם ארץ. הוא עם ארץ שהגיע לתפקיד בזכות הקשרים, לא בזכות הכושרים. וזה חילול השם גדול. כלומר, אוי לנו אם אכן באמת תתפתח תרבות של בחירת רבנים על בסיס של קשרים פוליטיים, על בסיס של שיווק פרסומי השלום. הרי זה הרס הרבנות, זה פוגע בכבודה של תורה. אלא כאמור צריכים להיות זהירים שהרוצה את הרב יבוא אליו, יחקרו וידרשו, ישאלו את בני המקום. אומרת הגמרא, ואם במקום מסוים כולם אוהבים את הרב, תחקור אחריו שמה הוא יותר מדי מתייפייף. אבל אם באותו מקום אוהבים את הרב אבל יש לו גם שונאים, הוא עושה ככה, הוא ככה, תחקור ותראה. ואז אם אתה רואה שהשונאים זה מחמת הפיסול של עצמם, לא פיסול של הרב, אם כן הרב מנהל את התפקיד בצורה הנכונה ביותר. ראו גם ראו כמה הגמרא מאוד מאוד הייתה זהירה בדברים האלה שיגיעו לעמדות שיפוט או הנהגה אנשים ראויים ולא אנשים שמשובקים פרסומית. תארו לעצמכם אם יופיע הרב לפני גוף בוחר והיא תוחקר. הרי זה מזכיר לנו את הגמרא במסכת חולין, ששאלו, האם אתה מוכן להתיר לנו את העורב? מה, הוא יתחיל לייצר הלכות כדי שיבחרו בו להתיר עורב? כן, כוח הדתר עדיף. יש בשר וחלב דרבנן שמרדים על איסורים ובטלים, וצריך להשתק שקה מדרבנן להקל. אבל כל שאתה מייצר היתרים רק בשביל למצוא חן, הרסת את התורה. ואיש תרומות ירשמה את התורה ואת החברה בישראל. ומשום כך דווקא הללו החברי כנסת והשרים הדתיים אשר הם יותר מאחרים מעוניינים להביא לידי בחירה נכונה של רבנים. אסור, אסור להם ללכת להתדמות ולחכות חיקויים ממה שמתנהל בחיים הפוליטיים, ובטעות בחיים הפוליטיים מתנהלים בדרך כזו, גם שם זה בטעות. לעניין הרבנות, שומה עליהם לשמור על כבודה של הרבנות ולחקור על הרב, ללכת על הרב, לשאול אותו כל מיני שאלות, לא להביא את הרב אליהם ולא לעשות תעמולות, כי זה בדיוק פוגע ברבנות. וכאן המקום להעיר, הרי החברה הישראלית שסועה מכותבת, ומטבע הדברים כל מנהיג אשר מכניס את ראשו לדברים השניים במחלוקת, הוא יזוהה או עם צד זה או עם צד זה, והוא כבר לא יוכל להנהיג. נכון שצריכות להיות לו עמדות ולקדם אותן, אבל מנהיג של רבנות הוא מנהיג של אב, רב, אב, אבות העולם. אז אבא, אף על פי שהוא יודע שהבן הזה צודק ולא זה צודק בעניין מסוים, בעניין מסוים, עליו לנווט את הספינה, איך להביא את הצדק, אבל בלי לגרום לקרע בין האחים, לרמה של תסכול. הרי לא לחינם ההנהגה בראשיתה בישראל הייתה דואלית, הייתה כפולה. משה רבנו האיש, איש האמת, איש הצרוף, לא יודע לא ימינה לא שמאלה, אבל הוא לא יכל לנהל את העם היהודי בלי אהרון אחיו, איש השלום. משמע שהרב, שהוא רק אחד, צריך שיהיה בתוכו את היכולות הכפולות הללו, נאמנות לעקרונות, ומצד שני ידיעה איך לשלב את כולם ולקרב כמה שאפשר בין כולם. אבל אם הוא יהיה איש מזוהה עם קו מסוים בצורה הברורה ביותר, עם כל הכבוד שזה נאמנות לאמת, הרי הוא מקוטב, הוא לא יוכל להיות אב, הוא יוכל להיות שליח של סקטור מסוים. ואסור שהרבנות תהיה סקטוריאלית, הרבנות צריכה להיות מנהיגות רוחנית בבחינת אב, אב לכולם. להבדיל, להבדיל אלף אלף אלפי הבדלות. תראו איך קוראים לאפיפיור אב, ואנחנו עוסקים במסכת אבות בימים האלה, ותלמידי חכמים קיים אבות העולם לקחו מאיתנו את הדברים האלה, לא אנחנו צריכים לקחת מהם. עלינו שמר את הגישה הזו. ומשום כך נלמד דבר מעניין, יש תשובה של רבנו בסימן למד וב בדיין שהוסמך לדון לקהל, והראו סכסוכים בינו ובין מקצת הקהל, ועובר ממשלתו, וידועים לו האנשים אשר קמו נגדו, ונהיה בליבו טעינה ושנאה עליהם שקשה לעוקרן, ואותם האנשים הם רוב הקהל, ואחריכם קמו אנשים אחרים לעזרתו והחזירוהו למעלתו ולתפקידו, כך שנעשו לו הקהל מקצתן אוהבים ומקצתן שונאים, היכול לדון להם. תשובה, אומר רבנו, אין ראוי לדון בשום פנים לא שונא ולא אוהב, ואפילו היטיב לו בעל הדין לדיין הקלש בטובות, או שציער לבו הקלש מני הצער, אין ראוי לו לדון לאותו בעל הדין לטובה או לרעה. תארו עצמכם רבותיי, אוהב ושונא פסול לדיינות, אף על פי שהוא כשר לעדות. הוא פסול לדיינות בפרק כ"ג גימל הלכה וב, כשר לעדות, פרק כ"ג גימל מלכות עדות, שהוא כשר לעדות. כי בדיינות אתה שופט, אתה צריך להיות נקי מכל אהבה ושנאה. ואמרנו שכל תפקיד מנהיגותי יש בו משהו מהפנים השיפוטיות, ואם אתה יותר מדי מזוהה עם סקטור מסוים, אתה שנוי על האחרים, ואיך תוכל לנהל אותם? ולכן המנהיגות היא אומנות של אמת ואמונה ושלום, זה כישרון של שילוב של הדברים האלה. אבל חד-ממדיות היא פסולה למנהיגות. ומשום כך בימים האלה השואל שואל שאלה מצוינת שרבים שואלים אותה, הוא רק העז לשאול אותה, והתשובה היא לא מכוונת אליו בלבד, היא אמורה להיות מופנית לכולם, להציל את כבודה של הרבנות בעוד מועד, לפני שחס וחלילה נגרום לה לפגיעה קשה מאוד, כי כאמור, ואין מנהיגות רוחנית אמיתית, אין אומה יכולה להתנהל כהלכה, אלא ואיש תרומות יארסנה. רבי חנינא בן עקשיא אומר את הדברים. תודה רבה.